ספר ויקרא נקרא ספר הקורבנות, ובשיחה הזאת שאנחנו נלמד עכשיו, השיחה בחלק י' ז', השיחה השנייה, הוא מדבר על זה שהתורה מתחילה את הקורבנות, את דיני הקורבנות בקורבנות נדבה ולא בקורבנות חובה. כמו שרשי כותב, קורבנות נדבה דיבר העניין. אז זה הולך לבאר בשיחה למה באמת התורה מתחילה את דיני הקורבנות, את ספר ויקרא, עם קורבנות נדבה ולא קורבנות חובה. בואו נראה את השיחה בפנים, שיחה נפלאה. בסדר הקורבנות שדיניהם מבוארים בפרשתנו, באו תחילה קורבן עולה, אחרי זה מנחה, שלמים, שהם קורבנות נדבה. כמו שפירש רשי תקף בתחילת הפרשה, על הנאמר אדם כי יקריב מכם, אומר רשי כשיקריב בקורבנות נדבה דיבר העניין. ולאחריהם, אחרי זה, אחרי שהוא גומר את קורבנות הנדבה, הוא מבאר בהמשך וגם בהמשך פרשה הבאה, חטאת ואשם שהם קורבנות חובה. ואינו מובן, אמנם יש הכרח מהכתוב לדברי רשי שבקורבנות נדבה דיבר העניין, המפרשים של רשי מסבירים מה ההוכחה לזה, אבל כאן השאלה היא לא מהו ההוכחה לדברי רשי שהתורה מתחילה עם קורבנות נדבה, אלא לעצם העניין, פנימה באמת פתחה התורה בקורבנות נדבה תחילה. לכאורה לכל הראש נחוצה ידיעה דיני הקורבנות חובה, שאדם מחויב בהבאתם, זה הרבה יותר חשוב. ורק לאחר מכן בא מקומם של קורבנות שהם נדבה בלבד, שהם לכאורה בדרגה פחותה יותר לקורבנות החובה. ומאחר שזוהי קושייה בפשט הכתובים, היה לו לרשי להשווה. ועל כוכך, צריך לומר, מזה שאני רואה שרשי לא מתייחס לשאלה הזאת, שבפשוטו של מקרא אין כאן קושייה מלכתחילה. או שתירוץ הדברים עולה מתוך פירוש רשי לעיל. מאותו פירוש רשי גוף אנחנו נוכל לראות הסבר למה באמת התורה מתחילה מקורבנות נדבה. אז יש בהתחלה ניסיון לתירוץ, פה הרב מנסה להביא ניסיון לתירוץ, הרב אחר כך דוחה את זה, או שנראה. אז בסעיף ב' הוא אומר כך, לכאורה יש ליישב זאת בדוחק על כל פנים, על פי פירוש רשי על הפסוק ונרצה לו לכפר עליו. ונרצה לו, אומר רשי, על מה הוא מרצה? על עשה ועליו שניתק לעשה. נדבר על קורבן העולה, כלומר, אמנם קורבן עולה הוא קורבן נדבה, שאין אדם מחויב בהבאתו. אבל קורבן זה, שאדם מביא קורבן עולה, זה מרצה. זה מסיר מן האדם חובה או חיוב של עונש על מצוות עשה או עליו שניתק לעשה. נמצא שקורבן עולה אף הוא שייך לחובה. אז ככה לכאורה יכלנו ליישב. ועל פי זה מובן סדר הדברים, שבהתחלה מדברים על קורבן עולה, לאחריו חטאת מקורבנות החובה, ולבסוף אשם. ולמה? מקורבנות החובה. כי קורבן עולה הוא מרצה על עשה ועליו הניתק לעשה. היינו שזה כביכול עבירות קלות יותר, היינו על עבירה קלה, יותר מאשר קורבן חטאת שבא לחפר על עבירות חמורות, כי קורבן חטאת הוא קורבן על שגגה בעבירה כזאת שבזדון אני חייב קראת. דבר שזדונו לאו וקראת, אז על שגגתו מביאים חטאת. אז עבירה שחייבים עליה קראת זה חמור יותר מאשר ביטול מצוות עשה. הרי אדם עלול יותר לעבור חס שלום על עבירה כזו, עבירה קלה, וממילא החיוב בקורבן עולה מצוי יותר מן החטאת. ומכל מקום, חטאת קודמת לאשם, כי החטאת באה על כמה וכמה עבירות, והאשם באה רק על עניינים מסוימים. אז לכן יש קדימה לקורבן חטאת, ואחר כך לקורבן אשם. אבל קשה לומר כך, למה? בגלל שאם הכתוב רוצה להקדים את עולה, ולא בגלל שהיא קורבן נדבה, אלא בגלל שהיא חובה, כי היא מרצה על מצוות עשה, אז למה באמת בין העולה לחטאת הוא מביא קורבנות אחרים? הרי הוא מביא על מנחה ושלמים, לפני שהוא מדבר על קורבן חטאת. היה צריך לבוא ברצף, עולה, חטאת ושלמים, ואחרי זה עולה, חטאת ואשם, ואחר כך עולה ומנחה ושלמים. וזה שמביאים באמצע קורבנות נדבה אחרים, מנחה ושלמים, אז מוכרח לומר שהסיבה למה הוא מביא פה את עולה ראשון, לא בגלל שזה קורבן חובה מהקל אל הכבד, אלא כי זה קורבן נדבה. ביור זה, כמו שנראה בפנים, אינו מתקבל. שרים מקדים הכתוב את העולה, לא משום שהיא קורבן נדבה, אלא בגלל שהאיכותה לחובה, שהיא מרצה על עשה, אז אין מקום כלל להפסיק בין העולה לחטאת, בקורבנות נדבה אחרים, שזה מנחה ושלמים. ובהכרח, לומר, שאכן כוונת הכתוב כאן היא באמת כן להקדים קורבנות נדבה לפני קורבנות חובה. והקדמת קורבן עולה לקורבן חטאת היא מצד היותו קורבן נדבה, ולא בגלל, לא בגלל שזה קורבן חובה מצוי יותר על מצוות עשה. מיד פה בהערה רבי מאיר, אלא שיש לו, למה באמת לפי זה קורבן באמת עולה או קודם לפי זה, אלא שיש לומר, זה אחד מהטעמים שמקדים עולה לשאר קורבנות נדבה, לפי שיש בו גם קצת חובה. יכלנו להגיד, נכון, יש בזה גם קצת חובה שזה מחפר על מצוות עשה, אבל אי אפשר לומר שזה הסיבה היחידה שלכן הוא מקדים את עולה. אז מילא נשארנו עם הפשט, שהקדמת קורבן עולה הוא מצד זה שזה קורבן נדבה, ונשאלת השאלה למה באמת מקדימים את קורבנות נדבה לקורבנות חובה. אז הרבי ממשיך פה בסעיף ג', יובן בהקדים תמיה נוספת. למה פתח הכתוב כאן בקורבנות חובה של יחיד, לא בקורבנות ציבור? מעבר לשאלה ששאלנו למה מתחילים עם קורבן נדבה ולא קורבן חובה, למה בכלל מדברים גם בקורבנות חובה של יחיד ולא קורבנות ציבור? גם אם נאמר עולה, חטאת ושלמים, שזה כקורבן חובה, זה קורבן חובה שיחיד מביא על החטאים שלו, על מצוות תעשה או על מצוות לא תעשה. אבל לכאורה איפכא מסתברא, בהתחלה, תחילה יש לצוות על מה שנוגע לציבור כולו, קורבנות ציבור, קורבנות של החגים, קורבן של שבתות, קורבן מוסף, ורק לאחר מכן על מה שנוגע ליחידים, קורבן חטאת או קורבן אשם וכולי. זה גם שאלה שמתעוררת כאן. ועל זה הרב אומר, לכאורה היה אפשר ליישב. קורבנות ציבור שייכים בעיקר לזמנים מיוחדים בשנה. שבת, יום טוב. שאין כן קורבנות יחיד, שזה נדבה או חובה, יכולים לבוא בכל עת. מתי שאו שאדם חטא כל מצב הוא יכול להביא קורבן, או שאדם מתנדב קורבן מתי שהוא רוצה. לכן פותחת פרשת קורבנות בקורבנות היחיד, כי זה מצוי הרבה יותר, זה אפשרי בכל עת, מה שאין כן קורבנות ציבור, שזה רק בזמנים מיוחדים. וקורבן תמיד למשל, שזה קורבן ציבור וזה גם תמידי, אז זה באמת, הנה חנמי, קורבן התמיד כבר נכתב קודם בפרשת תצווה. זה כתוב גם אחר כך, אבל כתוב כבר קודם. אלו דיני קורבן התמיד הבא פעמיים בכל יום, אכן נכתבו כבר קודם בפרשת תצווה. אבל טעם זה מבאר רק את הקדמת קורבנות יחיד לקורבנות ציבור. אבל עדיין תמוע וטעם הבא היא בכלל, למה לא נזכרו דיני קורבנות ציבור כלל בפרשת ויקרא, או בפרשת צו, אלא רק בפרשת אחרי, אמור, ובעיקר בפרשת פנחס. בסדר, אז גם אם צריכים להקדים, זאת אומרת, פה הוא עדיין שואל, נכון, אוקיי, אני מבין למה צריכים להקדים קורבנות יחיד שמצויים בכל עת לקורבנות ציבור. אבל בכל זאת, מיד אחרי קורבנות היחיד, היו צריכים להביא את קורבנות הציבור. למה מחכים כמה וכמה פרשיות אחרי או בפרשת אמור אחרי או בפנחס בספר במדבר בכלל? בהערה 10 הרבי מאיר שבכלל על זה שמקדימים את קורבן היחיד לקורבן הציבור, שיכלנו לומר בדוחק שתי אפשרויות. א', יחיד צריך להזהיר יותר מהציבור, כי אפשר שיתרשל. הציבור יודע לשמור ויזהר בהקבת הקורבן, אבל היחיד, כיוון שאין מישהו שהוא ישמור עליו וידאג שיהיה הכל כמו שצריך, לכן צריכים יותר להזהיר, הזהירות צריכה להיות יותר בקורבן היחיד. זה אפשרות אחת. או ציבור, עוד אפשרות ציבור, הרי הוא קיבוץ יחידים. לכן מתחיל בדיני קורבנות היחיד, ואחר כך קורבנות שציבור העשוי מיחידים. כי גם הציבור, מה זה ציבור? זה ריבוי יחידים. אז קודם כל מביאים את הקורבנות שקשורים ליחיד, ואחר כך קורבנות של ציבור. אז נכון, אמנם על זה הרבי זה דוחק, וגם הרי על זה גופה אפשר לשאול. ציבור הרי זה לא בדיוק יחידים. ציבור הרי זה מציאות בפני עצמו. זה לא רק צירוף של כמה וכמה יחידים, כמו שמובא מכמה משמעויות, ויש לזה כמה סוגיות שלמות בעניין הזה, שציבור זה קהל, קהל זה מציאות בפני עצמה. כתוב אין ציבור מת וכולי. אבל בכל זאת, הרבי ניסה להגיד, הרבי מיישב בדוחק, שהכנו להגיד שציבור הוא כולל יחידים, כי אי אפשר להגיע לציבור בלי שיקדימו לו יחידים. אז נכון אמנם שברגע שיש יחידים, נעשה אחר כך גדר של ציבור, שזה מציאות בפני עצמה, אין ציבור מת וכולי. אבל הציבור הגיע על ידי קיבוץ של יחידים. והכל פנים, הרבי ניסה ליישב בדרך אחרת, אבל אני רואה את הביור שהרבי יסביר בהמשך, למה קורבנות נדבה קודמים לקורבנות חובה, יתורץ גם כן העניין הזה בביור יותר טוב. הביור בכל זה, מסיב ד' בפשטות הכתובים נמצא שפסוקי הקורבנות שבפרשתנו והוא בחלקה הראשון של פרשת צו נאמרו בטרם המסופר לאחרי זה קרא משה לאהרון קח לך עגל שזה היה סדר החינוך של אהרון ובניו בשמיני למילואים. זאת אומרת מדובר שהדיני הקורבנות נאמרו כבר קודם בימי המילואים או לפני כן, לפני שהגיעו ליום השמיני למילואים בראש חודש ניסן. ואם כן מובן בפשטות, ההכרח לצוות על דיני העולה, שכן אהרון ובניו היו צריכים לדעת את דיניהם של קורבנות אלו כדי שיוכלו להקריבם בשמיני למילואים. יום השמיני למילואים היו צריכים לקחת קורבנות עולה, הכהנים, אהרון ובניו, ככה הם חינכו את המשכן ביום השמיני למילואים, וממילא הם צריכים קודם כל לדעת את דיני העולה, הקורבנות שמקריבה, הקורבנות עולה. ויתרה מזו, כשם שכך הוא בנוגע לציוויים לאהרון ובניו, שהיו צריכים לדעת כיצד להקריב את הקורבנות בשמיני למילואים, אז כן הדבר בנוגע לציוויים שבפרשיות ויקרא וצו, שזה היה לכל ישראל, שהיה להם לדעת איזה קורבן יוכלו או יתחייבו להביא תקף אחר הקמת המשכן בשמיני למילואים. זאת אומרת, הקורבן הראשון שהם יוכלו להקריב, זה לכאורה קורבן נדבה וקורבן עולה. ובפרט אם תמצא לומר שגם פרשת ויקרא ופרשת צו נאמרו בתחילת שבעת ימי המילואים. אז ברור שזה דברים שמה שהכי נוגע זה האפשרות הראשונה של הקרבת קורבן שיוכל להיות מהשמיני למילואים והלאה, א' בשמיני למילואים באהרון ובניו, ואחר כך גם בכלל ישראל. אז הייתכן שהדינים המבוארים פרשות ויקרא צו היו נוגעים לא רק ליום השמיני למילואים, הם בכלל לכל שמונת ימי המילואים. ייתכן שהעם ישראל יכלו כבר להקריב קורבנות כבר בשבעת ימי המילואים. אגם שבפשטות זה קשה, בפשטות מסתבר לומר שבשביל המילואים הקריבו רק את הקורבנות של המילואים, לא היו קורבנות אחרים, אבל הרבי מדייק מפירושה שבפנחס, שייתכן לדעת רשי שעשו את כל העבודות בשבעת ימי המילואים, לא רק הדברים המיוחדים לשבעת ימי המילואים. אז לפיכך לא היה צריך לצוות כאן על קורבנות הציבור של יום טוב, האמורים פרשות אחרי אמור ופנחס, שכן לא נאמרו כאן אלא הקורבנות שדיניהם יכולים להיות נוגעים תקף פשעת מעשה. דיני הקורבנות של החגים לא יהיו נוגעים עד החג. החגים עם פסח ואחר כך חגים של תשרי בוודאי, אבל הקורבנות היחיד, קורבנות הנדבה, זה קורבנות שהם אקטואלים, שמיד בהזדמנות הראשונה יש אפשרות להקריב אותם. אפילו קורבנות ציבור שהוקרבו בימי המילואים ואינם בכלל אותם שהצטוו בו ביום, כמו קורבן מוסף של שבת או ראש חודש, היה ראש חודש ניסן, זה היה חלק מהקורבנות של יום השמיני למילואים. הרי מאחר שהמקריב קורבנות ציבור אלו בימי המילואים היה משה, כמו שכבר פירש רשי לעיל, שהוא עשה, כתוב שהוא היה הכהן בימי המילואים, ולכן כתוב שהציוויים בפרשת התמיד בפרשת תצווה לא נאמר לבני ישראל אלא למשה, וזה היה בעיקר לימי המילואים. הציווי לבני ישראל לדורות, אם זה הקרבת התמיד או הקרבת שאר קורבנות הציבור, נאמר בפרשת פנחס. אז לכאורה, כיוון שכך, אין הכרח להורות לכל בני ישראל בהתחלת הפרשה, דבר על בני ישראל, דיני קורבנות אלו שלא כל כך נוגעים אליהם עכשיו. ושמשה בוודאי ידע איזה קורבן להביא ובאיזה אופן. בשביל משה עצמו לא צריך את הציווי. משה ידע. לעם ישראל זה גם לא נוגע כעת. אז לכן, לא מובא מיד דיני הקורבנות הציבור, ולכן מובא קורבנות נדבה כמו שנראה בהמשך. אז משה רבינו עצמו רק מסיים את הסעיף, כשם שידע את פרטי הדינים של כל הקורבנות שהקריב בשבעת ימי המילואים, כל קורבן יום השבת, קורבן החטאת, אז ידע גם את קורבנות הציבור שהוא צריך להקריב. אז על פי זה אנחנו יכולים אולי להבין למה התורה פותחת בדיני הקורבנות, דווקא קורבנות נדבה ולא בקורבנות חובה. בוא נראה. כיוון שבימי המילואים עסקינן, הרי לא מסתבר שאז, שזה הזמן שבו הצטוו את דיני הקורבנות, כל מה שויקרא אל משה, וידבר אליו, בואו ללמוד את זה לכאורה בנאמר בשבעת ימי המילואים, הרי לא מסתבר שבימים אלו נכשלו בני ישראל בחטאים, התחייבו בקורבן חובה. רק עכשיו הקימו את המשכן, בפרט בשמיני למילואים, כאשר הייתה השראת השכינה במשכן, שיעדות לישראל שוויתר להם הקדוש בכל מעשה העגל. עם ישראל היה במצב של תשובה ותאורות של תשובה על חטא העגל. אז לכן קשה לומר שהם כבר נמצאים במצב שהם צריכים להקריב קורבנות של חובה על חטאים, כמו חטאת, אשם, אפילו עולה של חובה. אבל לעומת זאת, מסתבר כן שאפיר שבני ישראל שנתינתם עבור מלאכת המשכן הייתה בנדיבות גדולה ביותר, שאפילו כמו ש... אז הביאו קורבנות נדבה לאחר הקמת המשכן מיד בשעת הכושר הראשונה. זה הרבה יותר רגיוני, הרבה יותר מתאים, הרבה יותר מצוי, שחלק מעם ישראל ירצו להקריב קורבן מיד בהזדמנות הראשונה, כמו שהם נדבו מיד את הזהב שלהם, הכסף והזהב לבית המקדש. להקמת המשכן, מסתבר לומר שהם גם היו רוצים גם להקריב קורבנות מיד באפשרות הראשונה. דרך אגב, בהערה פה, הערה 31, הרבי נכנס לזה שמה זאת אומרת שיכלו להקריב מיד בשעת הכושר בהזדמנות הראשונה. הרי הנשיאים התנדבו הרי בחנוכת המזבח תחילה, כתוב ב-12 ימים הראשונים, והיה מקריב את קורבנו ביום הראשון מראש חודש ניסן עד י"ב בניסן, היה חנוכת המזבח על ידי הקרבת הנשיאים. אבל אז א', הרי נדבת הנשיאים כולם הייתה בשמיני למילואים, תקף משסיימו את משיכת המשכן, אז הם נדבו אז, נכון אמנם שהאמת היא כתוב שכל יום הקריבו, אבל מיד אחר כך, וגם ביום השמיני למילואים, יכלו כל בני ישראל להביא נדבות. טוב, זה האמת היא לפי אופן מסוים. נוסף לזה שיש לומר, שיכלו להביא גם בשבעת ימי המילואים, אפילו לפני חנוכת המזבח. ומה שכתוב על מפירוש רש"י, שהנשיאים הקריבו תחילה, אז כתוב להתנדב בתחילה. אז להתנדב הולך על העגלות והבקר, אבל עניין הקורבנות יכל להיות גם אצל בני ישראל. על כל פנים, לכן נאמרו בכתוב תחילה קורבנות שעלול וקרוב הדבר שיובאו בימי המילואים, שזה קורבנות מדבר. רק לאחר מכן, דיני קורבנות החובה, שזה החטאים צה רק במקרה שאדם חטא והוא צריך להביא קורבן חטאת או עולה או אשם. אז במילים אחרות, מה הרבי יישב? שבפשטות הכתובים למה זה לא קשה? כיוון שמדובר מיד בהתחלה בשבעת ימי המילואים ואומרים לעם ישראל את הקורבנות, אז מה הכי רלוונטי והכי מתאים לעם ישראל, מה הכי פרקטי, הכי מצוי ש... יצטרכו להשתמש עם הקורבנות, זה קורבנות הנדבה. ודיברנו על זה, למה הקורבנות היחיד לפני קורבנות הציבור? כי עכשיו קורבנות, כי זה צריכים יותר להזהיר לעם ישראל. והרבה יותר מצוי קורבנות נדבה, כי זה דבר שהוא פרקטי מיד. קורבנות חובה זה רק במצבים מסוים, מצבים שעם ישראל חטאו, חוטאים וכו'. ועכשיו כשנמצאים במצב כל כך נעלה, לא מסתבר שיהיו בעם ישראל כל כך הרבה, או בכלל חוטאים, שיצטרכו להביא את קורבנות החטאת והאשם. אבל זה בפשט הכתובים. בפנימיות העניינים, אז הרב מסביר, יש פה משמעות יותר עמוקה, למה באמת התורה מתחילה עם קורבנות נדבה ולא עם קורבנות חובה. הביור בפנימיות העניינים בטעם שפתח הכתוב תחילה בקורבנות נדבה, יובן בהקדים. ידוע בעניין הקורבנות, שהעיקר הוא כוונת ומחשבת האדם בעת הבאת הקורבן. כמאמר הזל, אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיחבל ליבו לשמיים. יש משמעות מאוד גדולה לכוונה והמחשבה של האדם בעת כוונת הקורבן, בעת הבאת הקורבן. ויתרה מזו, אומר, גם הקורבנות הבאים לכפר על האדם, אז הכפרה הזו היא בעיקר מצד מחשבת האדם. כמו שהרמב"ן מבאר, מביא את זה כביור הרמב"ן על פרשת בפרשת ויקרא, שבעת הבאת קורבן צריך אדם למקריב לחשוב כי חטא לאלוקיו בגופו ונפשו, וראוי לו שישפך דמו וישרף גופו, כמו שנעשה לקורבן. לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה, שהדמו של הקורבן תחת דמו, נפש תחת נפש. ומכוח זה יכפר הקורבן. זאת אומרת, המחשבה של האדם שכל מה שנעשה לקורבן זה בעצם כפרה, וזה תחליף למה שהיה צריך לעשות לו, זה מהווה כפרה. אז זה מדובר בקורבנות חובה. אבל גם בקורבנות נדבה, אז כמו שהרבי יסביר, אדרבה, דווקא בזה רואים עוד יותר את הרעיון, את הכוונה של האדם בהקרבת הקורבן. דבר זה ניתן ללמוד גם מן השם קורבן. אחד מפירושיו הוא מלשון קירוב. היינו שעבודת הקורבן היא לקרב את הכוחות והחושים להשם. זה הרעיון של קורבן, קירוב הכוחות והחושים של האדם לקדוש ברוך הוא, וזה שהוא מקריב בהימה גשמית על המזבח, זה מרמז את הרצון של האדם ואת הקרבה שאדם מקרב את עצמו ואת הגשמיות שלו ואת החושים והכוחות הגשמיים לקדושה. אז על פי זה, ועל פי זה אינו מובן, אחר שעיקר הקורבנות הם לא מעשה הקרבה, אלא מחשבת האדם לפני ובשעת הקרבה, איך ייתכן שלא נזכר בתורה דבר אודות המחשבה והכוונה? אם זה דבר כל כך עיקרי, התורה הייתה צריכה לפרט את זה ולהדגיש שיש עניין מאוד גדול לכוון בשעת הקורבן. התורה מדברת על סוגי הקורבנות ואיך מביאים את הקורבנות ופרטי הקורבן, השחיטה וכו'. והכוונה של הקורבן שהוא כל כך עיקרי וכל כך חשוב לא מוזכר בדיני הקורבנות. אז זה הרבי רוצה לומר בפנימיות העניינים שהחשיבות של המחשבה והכוונה מרומז בזה שהתורה הקדימה את קורבנות נדבה לפני קורבנות חובה. ולפיכך הקדימה כתוב את דיני קורבנות נדבה שכל הקרבתם אינה אלא מחמת נדיבות הלב לשמיים. וכך מלמדת התורה שכוונת הלב היא הקדמה כללית לכל ענייני הקורבן. כל עניין הקורבן. זו הנקודה העיקרית של כל הקורבנות, גם של קורבנות חובה. הנה, מה הרעיון של קורבן נדבה? שאדם מנדבת ליבו נותן ומקריב לקדוש ברוך הוא קורבן. זה הנקודה הזאת, זה הנקודה העיקרית. הכל הולך אחר ההתחלה. בהתחלה פה מלמדים אותך מה זה, מה המשמעות הפנימית של קורבן. כמו שבקורבן נדבה, הרי זה מגיע מהרצון שלי לתת משהו לקדוש ברוך הוא, להתקרב לקדוש ברוך הוא, ולכן אני מביא קורבן בנדבה. אז אומרים לך, ככה זה בכל הקורבנות. גם בקורבן חובה, שאדם מביא בשביל לחפר, מאוד מאוד חשוב, מאוד נצרך, הכוונה של האדם. והרצון של האדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. זהו גם כן מה שדייק רש"י בלשונו וכתב בקורבנות נדבה, דיבר העניין. מה זה העניין? לכאורה דיבר הכתוב, וזה כמו שכתוב, או קורבנות נדבה מתחיל, מה זה דיבר העניין? היינו עניין הקורבנות בכללותו. כל הקורבנות הם בעצם קורבנות נדבה. ושבכל הקורבנות העיקר הוא נדיבות הלב וכוונת מקריב הקורבן. זה מה שהתורה בעצם רוצה ללמד אותנו בהתחלה של דיני הקורבנות עם קורבן נדבה. והאמת במוסבר, ובפרט בעוד מקומות, ש באמת, גם בקורבנות חובה, גם בקורבנות נדבה, יש פה את הנקודה הזאת של נדיבות הלב והרצון הפנימי של האדם להתחבר, להתקרב לקדוש ברוך הוא. אלא שבקורבנות נדבה, שזה מגיע מצד עצמו, ללא חיוב, אז נרגש יותר הנדיבות הלב והכוונה. בקורבנות חובה, כיוון שיש לך חובה על פי תורה להביא את הקורבן, שם נרגש יותר קיום רצון השם, ופחות הנדיבות הלב, אבל בעצם גם שם אמור להיות נדיבות הלב. על דרך מה שמוסבר בעניין של חוקים ומשפטים, יש מצוות שאדם צריך נרגש שם יותר שקבלת עול, ויש מצוות שנרגש יותר הטעם ודעת, ההבנה וההשגה. ומוסבר בחסידות איך שצריכים לשלב ביניהם, שגם הקורבנות, גם המצוות של משפטים שמובנים בשכל, צריך לקיים אותם מצד קבלת עול, אבל נרגש יותר הטעם ודעת. מצוות של קבלת עול, גם צריך להשתדל שיהיה עניין של מעלת המשפטים, רק נרגש יותר המעלה של קבלת עול, לקיום רצון השם. זה אולי על דרך גם כאן, ובעומק יותר. הרב ממשיך יותר בעומק. הכוונה ונדיבות הלב הנדרשת בכל הקורבנות קיימת בעצם בפנימיות בכל אחד ואחד מישראל. הרצון והכוונה שיש בלב להתקרב לקדוש ברוך הוא, שלכן הוא מביא קורבן, זה קיים בעצם בפנימיות בכל יהודי. אלא, אין זאת, אלא שבקורבנות נדבה שמביא האדם לא משום שהוא מחויב ומוכרח בזה, כי בתור נדבה אישית מרצונו הטוב, ניכר את הפנימיות שלו בגלוי. זאת אומרת, בעצם כל הזמן, בתוך תוכו של היהודי, הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. איפה זה ניכר יותר בגלוי? כשהוא מביא קורבן נדבה. ולכן אין על כך ציווי בתורה. דברי רש"י אינם אלא תיאור המציאות, בקורבנות נדבה דיבר העניין. כל הקורבנות אינם קורבנות נדבה. כי בכל איש ישראל קיימת נדיבות הלב, והכוונה מצד פנימיותו ונשמתו. זאת אומרת, אומרים לך שהרצון הפנימי של היהודי הוא להתקרב, לתת קורבן לקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם בכל הקורבנות היסוד זה קורבנות נדבה. הנדיבות הלב של היהודי, הרצון הפנימי של היהודי. גם דברים שהוא עושה בגלל שהצטווה, אבל בתוך תוכו הוא רוצה לעשות את זה והוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. זהו גם מה שמצינו בקורבנות פסק דין, יקריב אותו, מלמד שקופים אותו. יכול בעל כורחו, שואל את הגמרא, אומרת מה לא, תלמוד לומר לרצונו. איך יכול להיות מצד אחד הורים יקריב אותו בכפייה, מצד שני כתוב לרצונו. אז אומרת הגמרא, אוקיי, צעד, קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. זה מובא בנוגע לקורבנות, ועל דרך זה מובא ברמב״ם בנוגע להלכות גירושין, כפי שמבאר זאת הרמב״ם בנוגע לגט, שבמצב שצריכים לתת גט, גם הבא לא רוצה לתת גט, אז קופים אותו עד שיאמר רוצה אני, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות ולהתרחק מן העבירות, רק יצרו שתקפו, אז כיוון שהוא קט שתשש יצרו, יכול מוריד, יורד החיצוניות, וכשהוא אומר רוצה אני, אז באמת, באמת, הוא גילה את הרצון הפנימי שלו. ולכן כבר גירש לרצונו, זה נחשב לרצונו, אבל דרך זה גם בקורבן, גם בדברים שהוא צריך להביא קורבן ואתה קופה אותו, אז נחשב לרצונו, כי הרצון הפנימי שלו הוא כן להביא את הקורבן ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. כשם שהדבר אמור ביחס לדין לרצונו, כן הוא בנוגע לכל הכוונות הנדרשות בהקרבת הקורבן. בכלל זה, אף מה שקורבן הוא מלשון קירוב הכוחות והחושים לקדוש ברוך הוא. שדבר זה ישנו בפנימיות בכל אחד מישראל. כל יהודי יש לו את הרצון, לא רק בעצם הקורבן, אלא בכלל בעניין של התוכן של קירוב הכוחות והחושים לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת שכל יהודי בפנימיות רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כתורת אדמור הזקן הידועה, יהודי אינו רוצה ואינו יכול להיות נפרד מאלוקות. על פי זה, הוא יבאר עוד נקודה. הוא בסעיף ח'. על פי זה מובן גם הטעם שבני ישראל נקראו בכתוב בשם אדם. ואדם כי יקריב מכם. מי זה אדם? היינו מבני ישראל. שלם נאמר אדם, משון אדמה לעליון, זה הולך על עם ישראל. למה? שם אדם הוא על שם אדמה לעליון. זה הולך על הנשמה. שהיא חלק אלוקה ממעל ממש. וישנה בכל איש ישראל. אחד צדיק ואחד רשע. כיוון שיש בכל יהודי את הנשמה האלוקית, שהיא חלק אלוקה, אז מצד זה קיימים בכל בני ישראל נדיבות הלב והרצון להיות קרוב לאלוקות. גם אחד כזה שאולי בחיצוניות ניכר אצלו יותר הנפש הבעמית, אבל גם הוא בבחינת אדם, אדם אל עליון, יש בו את הנשמה האלוקית. מעניין, בהערה כאן, הוא מביא שתי דברים מעניינים, שתי הדגשות מעניינות. א', מה שכתוב, כל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, שקיים בו החלק אלוקה, אז מה זה הלשון הזה? אחד, אחד צדיק ואחד רשע. היה צריך להגיד לכל איש ישראל, צדיק ורשע, או בכלל כל איש ישראל, כולל גם צדיק גם רשע מובן מאליו, מה זה אחד צדיק ואחד רשע? זה מביא בהרה, יש לומר דקמה שמלן, הן צדיק והן רשע, הם להמיתתם בדרגת אחד. מאיר בהם אחד. למה? כי יש בהם נשמה אלוקית. עוד נקודה הרבי מאיר פה, על זה שכל יהודי יש בו נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממעל ממש, שלכאורה יש לומר שכך נברא, אבל על ידי בחירתו, יכול להיות בצורה, באופן כזה, שהוא יהיה צדיק דיינו, שיהיה ליבי חלל בקרבי, שאין לו יצרו הרע כהרגו בתענית, זה אופן אחד. או להפך, אדם יכול להיות מצב שאין לו חלק באלוקי ישראל, כי הוא כל כך אלים והסתיר את הנשמה האלוקית, עד שבכלל לא נרגע שיש בו נשמה אלוקית, על דרך כמו רשע ורע לו וכו'. או כמו מה שמביא בסיום פרק ל"ב, תכלית שנאה סנטים. אבל הרב אומר, יותר נראה לומר, שכך הוא תמיד. זאת אומרת, שבכל מצב יש את שתי הדברים. מוכח מטעם הרמב״ם, פסק דין לגבי גט מעושה שהוא כשר, שזה גם מנוגע לאלו שאין להם חלק באלוקי ישראל, כביכול לשלם, כביכול נאמר שהם התרחקו לגמרי, גם עליהם אומרים שגט מעושה כשר, כי הרצון הפנימי שלהם הוא לקיים את כל המצוות. ועל דרך, ובליבי חלל בקרבי, וגם כשאומרים ליבי חלל בקרבי, אז לכאורה, אתה אומר, אין לו יצר הרע, רק שאין לו יצר, וכולי, על דרך יצר לב האדם רע מנעוריו, אבל מציאותו של היצר, של נפש הבאמית, באופן דהרוג, זאת אומרת שהוא לא, אין לו תאוות וכולי, הוא לא גורם לאדם אולי דברים, עניינים שקשורים משיכה לעניינים חומריים, או עניינים שקשורים למשיכה של נפש הבאמית, אבל סוף כל סוף זה קיים. אז לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נפשות. אבל גם רשע יש בו את הנפש האלוקית, אדם, אדמה לעליון, שלכן גם הוא, קופים אותו עד שאומר רוצה אני, לאידך גם אחד שהוא בבחינת צדיק, ועליו נאמר לי בי חלל בקרבי, אז כתוב שזה חלל, זה הרוג, אבל זה לא שאין בכלל מציאות. מציאות באופן של הרוג, זאת אומרת שזה לא בא לידי ביטוי הרע שבו. הוא לא מתגלה, ולא לא מושך אותו, לא מעורר בו תאוות וכו'. אבל זה קיים, יש בו שתי נפשות. אז הנקודה שהרב רוצה להגיד, שכל יהודי יש בו את הנדיבות הלב והרצון להיות קרוב לקדוש ברוך הוא להביא קורבן. זה גם הטעם על פי עינה של תורה, למה שפירש רש"י, מה שכתוב, אדם כי יקריב. אז רש"י אומר, למה נאמר? מה הקשר אדם כי יקריב? כתוב, צריך כתוב, איש כי יקריב, ומה זה הלשון הזה, אדם? זאת אומרת, מה האדם הראשון לא יקריב מן הגזל, שהכל היה שלו, אף אתם לא תקריבו מן הגזל. זאת אומרת, יש לימוד מהמילה אדם, יש דמיון של כל אחד ואחד לאדם הראשון. כמו שאדם הראשון יקריב משלו, ככה כל אחד צריך להקריב משלו ולא מן הגזל. ולכאורה, זו שאלה פשוטה, אינו מובן. מצינו בגמרא, שהגזל נתמעט מאמור מכם, אדם כי יקריב מכם, זה צריך להיות שלכם. אז למה נקט רש"י שמיעוט גזל הוא מהטיבה אדם, שהיא רמז בלבד, מה האדם הראשון? לכאורה, יש פה כמעט מפורש, נוסף לזה שאפשר ללמוד את זה גם במקומות אחרים, אבל זה כמעט מפורש מכם, כמו שכתוב לכם, לקחתם לכם ביום הראשון, צריך להיות שלכם, כתוב מכם, זה צריך להיות הקורבן שלך, ולא מן הגזל. אז למה הלימוד שהקורבן הוא לא מן הגזל, שצריך ללמוד את זה מדרך רמז מהמילה אדם? הרב אומר בפנימיות העניינים, דיור בזה, אדם הראשון הכל היה שלו. אבל זה היה רק בתחילת בריאתו, כשהוא היה בגן עדן לפני חטא עץ הדעת. ואחר כך הרי הוא חטא, והקדוש ברוך הוא גירש אותו, הוציא אותו מגן עדן. אז זה הרמז בפירוש רש"י. מבחינת אדם, שזה אדמה לעליון, שישנה בכל איש ישראל, זה כמו אדם הראשון ביותו קודם החטא, אדם כי יקריב מכם. כל אדם, כל יהודי הוא מבחינת אדם, אדמה לעליון. מה הפירוש? הוא דומה גם ל... יש בו את בחינת אדם הראשון כמו קודם החטא, שאז הכל היה שלו. האדם נמצא בדרגה שבה הוא למעלה מעניין החטאים. על כל פנים לא ייתכן אצלו חיוב של קורבן כפרת חטא. ולכן כשמתחילים לדבר אדם כי יקריב מכם, מדברים על אחד שהוא בחינת אדם, שהוא כל יהודי, אז דבר ראשון איזה קורבן הם מביאים? מביאים קורבן נדבה, להראות את, את הרצון הפנימי של היהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא. לדבר עכשיו על חטאים, על האדם הזה שהוא אדמה לעליון, לדבר על מצב שהוא חטא, הוא נפרד, עכשיו הוא צריך להביא קורבן כפרה, זה לא מתאים עכשיו. הנקודה הזו מתגלה, הוא בא לידי ביטוי בקורבנות נדבה הבאים, לא על חטא, אלא מצד נדיבות הלב של איש ישראל, להיות קרוב, קורבן בלשון קירוב ללקות. נפלא, או מאידך, נקודה זו ישנה גם בשאר כל הקורבנות. אבל אחרי שאתה יודע את זה בתחילת ספר והיקרא, שמדברים על קורבנות נדבה ורוצים להדגיש, הנה, שהעניין הקורבן הוא הנדיבות הלב, זה הביטוי לרצון הפנימי של היהודי להתחבר לקדוש ברוך הוא. אז אחרי זה, גם כשנלמד אחר כך על קורבנות של כפרה, חטאת, אשם וכולי, אז אומרים לך, כמו שיש בקורבנות נדבה, יש גם בקורבנות קורבנות חובה. כי תקף שמחליט איש ישראל להביא קורבן לכפר על חטאו, מתגלית בחינת אדם שבו, שלמעלה מעניין החטאים. שבבחינה הזאת הוא כמו אדם הראשון שקודם החטא. ובכוח זה נמחה החטא ומתכפר לגמרי לכפר עליו. זאת אומרת שאדם מגלה בעת הבאת הקורבן, הוא מגלה את הפנימיות שבו, שהוא רוצה, שהוא למעלה מכל החטאים, והוא רוצה להיות קשור לקדוש ברוך הוא. וזה שהוא חטא, זה בחיצוניות. אז זה עצמו כבר עוזר לכפרה, שהקורבן יוכל לכפר, וזה מגלה שזה המצב האמיתי וה... פנימי של כל יהודי. כן, מעניין שבהערה, הרע 47, הרב מקשר את זה למה שכתוב בלקוטי תורה, כתוב ויקרא עם א' זעירה. שזה עוד קטנה, מה שאין כן בדברי הימים כתוב אדם באלף מעט רב רבן, עוד גדולה. זה כתוב שזה מראה על אדם הראשון כמו שהיה לפני החטא. א' זעירה מראה הערת הכתר. ובאור התורה הוא מבאר על פי האריזל שא' זעירה של ויקרא הוא מצד הירידה שנעשה מצד חטא העגל. אז כאילו כביכול רואים פה את הקשר והחיבור בין שתי הדברים. א', יש א' גדולה וא' קטנה. א' גדולה, אדם, שכתוב באדם הראשון מרמז על מצב של לפני החטא. ואלף קטנה מרמז על הירידה שנעשה על ידי החטא. אז לכאורה זה שתי עניינים שונים והפוכים. אז הוא אומר, ואין בזה סתירה למבואר בפנים, לאדם הנאמר כאן, הוא על דרך פרט אדם הראשון, ולכאורה אנחנו רוצים הרי להגיד, שבעניין הקורבנות, בפרשת ויקרא כתוב, אדם כי יקריב מכם, למה קוראים לו אדם? לרמז שהוא דומה לאדם הראשון כמו קודם החטא. והרי לכאורה, לפי ה... הביור הזה בדברי האריזל יוצא בדיוק להפך. אדם הראשון לפני החטא הוא היה במצב שבכלל מנותק מחטאים, הוא היה א' גדולה, נרמז עליו שם אדם עם א' גדולה. מה שאין כן, אדם שאדם שמביא קורבן הוא מרומז ב' קטנה. זה נכתב בספר ויקרא, בפרשת ויקרא שכתוב בו א' קטנה. אז אומר, למה? אז למה זה באמת זה לא סתירה? כי בנידון זה אין אף כמידה בן צדיק מעיקרה, או לבעל תשובה שצריך להיות בשפלות א' זירה, כי לחפר עליו דקן בא לאחר החטא, שמקור כולם הוא חטא העגל. זאת אומרת, מדובר כאן על מצב שהוא בא לחפר. וכיוון שהוא בא לחפר, אז הוא בעצם מגלה את הפנימיות שהוא למעלה מחטאים. שבזה הוא נהיה שווה לאדם הראשון שקודם החטא. וזה אפילו בדרגה זו שצריך לכפות אותו, שיאמר רוצה אני. אז על אחת כמה וכמה השפלות והאלף זעירה של בעל תשובה, או עוד ימי המילואים של המשכן, שאז היה עם ישראל במצב של בעל תשובה על חטא העגל, שהיה הוכחה שנתכפר להם חטא העגל, ושל משה רבינו, אז ברור שבמצב כזה אפשר להשוות את עם ישראל, את האדם, לאדם הראשון שלפני החטא. כי עכשיו שנמצא בתנועה של שפלות ותשובה וכפרה, אז ברור שזה מתגלה הפנימיות, ברור שאז מאיר העניין של למעלה מחטאים, אז זה כמו אדם הראשון שלפני החטא. אפשר להאריך בזה עוד הרבה, אבל רק הבאתי את זה ככה, מה שמביא במובא בהערה ככה בדרך הרמז, אפשר בעניין הזה להאריך יותר להבנת העניין, אבל אסתפק פה בנקודה הזאת. על פי זה, הרבי יוסיף בסעיף ת' שעוד נקודה שתתבהר לנו על פי החידוש הזה של הרבי בשיחה. אבל פה יוצא דבר נפלא. התורה מתחילה בדיני הקורבנות, קורבנות נדבה, דווקא להראות לנו שהתוכן הפנימי של קורבן הוא הנדיבות הלב. הרצון הפנימי של כל יהודי יתקרב לקדוש ברוך הוא. וכשאני רואה את זה בקורבנות נדבה, אני מבין שככה זה בעומק גם בקורבנות חובה. גם בקורבנות חובה שאדם חייב להביא קורבן, אבל בתוך תוכו הפנימיות הוא כי הוא רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לחפר על החטאים. על פי כל הנהל מובן גם מה שהקדים כאן הכתוב, היקרא אל משה, שכתב רש"י בעריכות שזהו לשון חיבה. היה צריך לכתוב, הידבר השם אל משה, מה זה ויקרא אל משה? אז כתוב שזה לשון חיבה, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. ולכאורה, א', למה נקט כן הכתוב רק בפרשת קורבנות? הרי חיבה למשה רבנו תמיד קיימת. למה דווקא בפרשת קורבנות הקדוש ברוך הוא השתמש עם השם חיבה ויקרא אל משה? וב', למה העריך רש"י כל כך בעניין זה שויקרא הוא לשון חיבה? רש"י כותב פה בעריכות את העניין הזה של ויקרא עם א', לשון חיבה, זה הפוך מרשעים, ויקר וכו'. והביאור בזה כאמור לעיל, כי הדבר הראשון שביקשו בני ישראל לעשות לאחר הקמת המשכן היא הבאת הקורבנות נדבה, המורה על חביבות יתרה בקרב בני ישראל למשכן. אז כיוון שהקורבנות נדבה, שזה הקורבנות הראשונים שעם ישראל הקריבו ורוצו להקריב, לבטא את הנדיבות הלב ואת הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה כמה עם הפנים, אז כן לב האדם העליון לאדם שלמטה, אז גם הקדוש ברוך הוא יראה בשעה זו, בזמן שהוא מצווה להם על הקורבנות, את גודל החביבות של ישראל לפני השם. רש"י מעריך בזה, כי פה באמת מתבטא חביבות מיוחדת. כיוון שעם ישראל ביטאו חביבות מיוחדת בנדבות שלהם למשכן וברצון שלהם להקריב קורבנות נדבה, אז גם הקדוש ברוך הוא שהוא מצווה אותם ואומר להם את הציוויים, איך להקריב את הקורבנות, מה לעשות עם הקורבנות ופרטי הקורבנות, אז גם שם מדגישים את העניין של ויקרא אל משה קריאה לשון חיבה. עניין נוסף שאנחנו רואים פה, ידוע שנתינת כוח לעבודת הקורבנות היא ויקרא אל משה. והנה, כנ"ל בארוחה, עיקר עבודת הקורבנות היא נדיבות הלב. אז לכן, זה שהקדימה כתוב ויקרא אל משה, שהוא לשון חיבה, נדיבות לב זו של בני ישראל כלפי הקדוש ברוך הוא נובעת מן החביבות שמראה הקדוש ברוך הוא לישראל, ויקרא אל משה. זאת אומרת, ויקרא אל משה זה נתינת כוח לקורבנות. מה הקשר? עם ישראל מבטאים חביבות מיוחדת לקדוש ברוך הוא בהקרבת הקורבנות. מאיפה יש להם את הכוח, מאיפה היכולת שלהם לבטא את הנדיבות הלב שלהם? כי הקדוש ברוך הוא מחבב אותם. אז ויקרא אל משה זה ההתגלות מלמעלה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה למשה ולעם ישראל בלשון חיבה, ולכן זה נותן להם את האפשרות שגם הם יוכלו להתנדב קורבנות ולבטא את חיבתם לקדוש ברוך הוא. לפי זה מובן גם סיום דברי רש"י, אבל לנביאי אומות העולם נגלה להם הלשון ארי וקרי, תומה וכו'. לכאורה, מה נוגע כאן החילוק בין ויקרא אמור במשה לויקר אמור בבלעם, נביאי אומות העולם? לכאורה צריך רק להדגיש את המעלה והחביבות שהקדוש ברוך הוא מחבב את משה רבינו. למה צריך להדגיש את ההבדל בין משה לבלעם? שאצל משה זה ויקרא, מה שנגיד אצל בלעם זה ויקר, לשון קרי, תומה. לעניין בזה הוא כנ"ל. בנדיבות לב זו, שבכל אחד ואחד מישראל, בלי הבט על מצבו בחיצוניות, הקורבנות נדבה שמבטאים את הפנימיות של היהודי ואת הקשר הפנימי של היהודי לקדוש ברוך הוא בכל מצב, מתבטא את החילוק בין ישראל לאומות העולם. ישראל הם בעצם טוב וקדושה. גם כשבחיצוניות הם חוטאים, אבל בפנימיות נפשם, הם רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה מתבטא בקורבנות נדבה. בעניינים הבלתי רצויים שבהם נובעים רק מכך שיצרו הוא שתקפו. שאין כנומות העולם, אם יש בהם איזה דבר טוב, הרי זה דבר נוסף עליהם. זאת אומרת, זה גופה. שרשי רוצה להדגיש שאצל עם ישראל החיבה היא זה הפנימיות, זה המהות שלהם. שאין כן אצל האומות העולם לא. ולכן גם אם תמצא עניין של חיבה או נדיבות הלב, או... אז זה דבר נוסף על המהות שלהם. שאין כן אצל היהודי זה המהות שלו. ושורשו של חילוק זהו בכך שבבני ישראל ישנו בחינת ויקרא אל משה. חיבת הקדוש ברוך הוא לישראל. מצד חיבתו של הקדוש ברוך הוא לישראל ובחירתו בהם, הרי הם לעולם קשורים ומאוחדים בפנימיות ללוקות. וכמו שמוסבר במקומות אחרים, שהקשר העצמי בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שזה הבחירה בעצם, החיבה היתרה שהקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל, זה יוצר גם הפוך, יוצר את הקשר העצמי בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. ולכן הקשר העצמי הזה מתבטא בזה שבכל מצב יהודי רוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא. גם אם בחיצוניות נראה אחרת, וגם אם צריכים לקוף אותו בחיצוניות, אבל פנימיותו רוצה אני. גם כשיהודי נמצא במצב של שאול תחתית, תמיד הוא יכול, ישראל אף על פי שחטא ישראל, הוא תמיד יכול לעורר את הרובד הפנימי, את הקשר העצמי והפנימי בינו לקדוש ברוך הוא, ולהסיר את כל העלמות והסתרים, או כל הפגמים החיצוניים שנגרמו מהמעשים שלו, מהעבירות שלו, יכול תמיד לחדש את הקשר בינו לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, למחרות מה שיוצא כאן, מה ש... הייתה לנו פה שאלה כללית, למה התורה פותחת דיני קורבנות נדבה שלכאורה הם פחות חשובים מקורבנות חובה, וגם למה מביאים קודם כל קורבנות יחיד, היה צריך להביא קודם כל קורבנות ציבור. אז הרי בקודם כל עונה בדרך הפשט, שהקורבנות נאמרו בשבעת ימי המילואים, או ביום השמיני למילואים, אז קודם כל מה שנוגע יותר זה קורבנות יחיד, לא כל כך קורבנות ציבור, בפרט קורבנות עולה שהכהנים היו צריכים לדעת להקריב מיד ביום השמיני והלאה. על דרך זה קורבנות הנדבה, קורבנות הראשונים שיהיה אפשר להקריב במשכן, הם הקורבנות שעם ישראל הביאו מנדיבות הלב, כי לא מסתבר לומר שהם נמצאים במצב של חטאים שצריכים להביא קורבנות חובה, קורבנות כפרה. הם הרי נמצאים במצב של תשובה, כפרה על חטא העגל. וקורבנות הציבור זה דבר שפחות נוגע לכלל ישראל. בהתחלה מי שהיה צריך להקריב את הקורבנות זה משה, והוא ידע את הפרטים. לאחר כך יש זמן, עד החגים, עד הזמן שיתרחו ללמד את עם ישראל את קורבנות הציבור, אז ילמדו אותם. מה שהכי נחוץ עכשיו זה קורבנות נדבה. זה על פי הפשט. בפנימיות העניינים הרבי הסביר, כי גם בקורבנות החובה, העיקר זה המחשבה והכוונה הפנימית, הכוונת הלב. כמו שהרמב"ן כותב, שאדם צריך להרגיש בקורבן, שכל מה שקורה בקורבן זה בעצם במקום מה שהיה צריך לקרות לו. זאת אומרת, בקורבן הוגע הכוונה והמחשבה, הרצון להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן, איפה רואים את זה, איפה זה בולט יותר, איפה רואים את זה יותר ויותר בקורבנות נדבה. קורבנות נדבה שמגיע מצד נדיבות הלב, שם אתה רואה הרבה יותר את הכוונה והמחשבה והרצון הפנימי של האדם. קורבנות חובה זה פחות ניכר, כי אפשר לחשוב שאתה עושה את זה כי אתה צריך, אתה מוכרח, אין לך ברירה. אז לכן התורה מתחילה עם קורבנות נדבה, להגיד הנה, עניין הקורבנות בעיקר זה הנדיבות הלב, זה הרצון הפנימי של היהודי להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכמו שזה בגלוי ואתה רואה את זה בקורבנות הנדבה, תדע לך שבעצם זה היסוד לכל הקורבנות. בכל הקורבנות נמצא אותו רצון ואותו עניין פנימי, נדיבות הלב והרצון של היהודי להתקשר לקדוש ברוך הוא. מאיפה זה מגיע? מאיפה מגיע העניין הזה? אז אומרים, כי אדם, אדם כי יקריב, אדם זה אדם אל עליון, כי כל יהודי בפנימיות יש לו נשמה אלוקית, שמצד הנשמה הזאת הוא נמצא, הוא כמו מדרגת אדם הראשון שלפני החטא. והפנימיות הזאת היא גופה מגיעה מצד ויקרא אל משה. כיוון שהקדוש ברוך הוא מראה חביבות מיוחדת לעם ישראל, אז לכן נוצר בעם ישראל גם כן חביבות מיוחדת וקשר עצמי לקדוש ברוך הוא, שזה יכול להביא אותם למצב שהם יכולים לתת קורבנות נדבה ולעורר את הפנימיות, שמצד הפנימיות הזאת כל העלמות והסתרים החיצוניים או כל העבירות, כל הדברים החיצוניים מתבטלים
ומתגלה הרצון הפנימי של היהודי להתקשר לקדוש ברוך הוא. זה הנקודה בעצם של השיחה. השיחה הזאת היא נאמרה בפרשת ויקרא גם בלמד ב' למד ג' משך השנים האלה, וזה בעצם השיחה שלמדנו עכשיו.